פסחים, דף ממהי, מתחילים בעזרת השם, דף ממדלת עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים אמר לי רבחה. מספרים על יהודי שהיה מקורב קצת לחצרו של האדמור, רבי שניאור זלמן מלאדי, המפורסם על שם ספרו, התניה, בעל התניה, זכר צדיק קדוש לברכה. אותו יהודי שהיה מקורב לחצרו, יום אחד קצת הידרדר מדרך התורה והיהדות, הוא התחיל להתרועע עם כל מיני אנשים מפוקפקים. האדמור שלח לקרוא ליהודי, התחיל לדבר איתו, למה אתה מתרועע עם האנשים האלה? אתה לא חושש על נפשך? אולי הם יורידו אותך אל שאול תחתית? אותו יהודי הרגיע את האדמור ואמר לו, כבוד האדמור, שהרבי לא ידאג. אני כבר מסתובב פה בחצר שלכם זמן ארוך, ובכל זאת לא נהייתי מהתלמידים הקרובים, לא נהייתי מהחסידים של האדמור. לא כל כך מהר משפיעים עליי. אז גם כשאני מסתובב עם אותם אנשים מפוקפקים, לא כזה מהר הם הצליחו להשפיע עליי. האדמור יכול להיות רגוע. אמר לו הבעל התניה, מהגמרה שלנו כאן במסכת פסחים דף ממהי, אפשר להוכיח שלהתקרב לקדושה, ליהדות, זה לא כל כך פשוט, זה לא מגיע כל כך מהר. מזה שלא התקרבת אלינו ולא נהיית אחד מהתלמידים, מהשורה, זה עדיין לא אומר שלא תתקלקל כשאתה תתחבר עם אנשים מפופקים, כי זה הרבה יותר קל לעלות, זה קשה, להידרדר זה דבר קל מאוד, והוא הוכיח לו את זה מהגמרה שלפנינו, כמו שאנחנו מיד נראה. אמר לי רב אחא, ברי דרב אביה, הוא אמר לרב אשי, הרי הפסוק אומר על אדם שקיבל על עצמו להיות נזיר, שזה אומר שבמשך התקופה שהוא נזיר, אסורים עליו שלושה דברים, להתאמה למתים, דבר ראשון, להסתפר ולהתגלח את שערו, זה דבר שני, והדבר השלישי, אסור לו לאכול או לשתות כל מה שיוצא מהגפן, מהענבים. התורה שם מפרטת ואומרת, משרת יין, שלא ישתה משרת יין. מה זה משרת יין? הפירוש הפשוט שהוא שורה פת ביין ואוכל. יש ויכוח בין רבנן לבין רבי עקיבא, מה זה בא לרבות? לפי דעת רבנן, זה בא לרבות שאם יש טעם של יין אפילו במים, ואפילו אם אין בכלל ממשות של היין במים, למשל, אדם לקח ענבים, שרה אותם בתוך מים, והוציא את הענבים אחר כך, אתה טועם את המים, אתה מרגיש טעם של ענבים, טעם של יין, אומרים חכמים, מזה שהתורה אומרת משרת יין לא ישתה הנזיר, זה מלמד שאפילו אם שרו יין או ענבים בתוך המים והמים קיבלו טעם, זה נחשב כמו עיקר היין וזה אסור לנזיר. והם בצורה נדיבה רבנן לומדים מנזיר לכל התורה כולה, ליתן טעם כעיקר. לעומת זאת רבי עקיבא, לא לומד מכאן ליתן טעם כעיקר, אלא הוא לומד היתר מצטרף לאיסור. כי הרי כשאתה לוקח פת לחם וטובל ביין, שזה משרת יין, יש כאן את הלחם מצד אחד שזה היתר לנזיר, מצד שני יש את היין שזה איסור לנזיר. אם הנזיר אוכל כזית פת ששרויה ביין, אז אפילו שהוא לא אכל כזית יין, אלא יש כאן היתר של פת ביחד עם היין של האיסור, היתר מצטרף לאיסור, אם הוא אכל כזית, פת ויין ביחד, הוא חייב. היתר מצטרף לאיסור. לומד רבי עקיבא ממשרת שהיתר מצטרף לאיסור. אבל הוא לומד את זה רק לעניין נזיר, והוא לא לומד את זה לכל התורה כולה. אז על זה מתפלא רבחה. מדרבנן נשמע לדרבי עקיבא. כמו שרבנן שלמדו ממשרת. מי לא אמרי רבנן? משרת זה בא ללמד ליתן טעם כעיקר, והם לא לומדים רק לנזיר, אלא מכאן אתה למד, אתה דן לכל האיסורים שבתורה, שטעם זה כמו העיקר, שאם יש טעם של האיסור, אפילו שאין שום ממשות של האיסור, במאכל או במשקה, כמו שנתנו את הדוגמה הפשוטה, ששרו ענבים במים, ואין שום ממשות מהענבים במים, בכל זאת מכיוון שיש טעם של הענבים בתוך המים, זה אסור, אז הם לומדים בכל התורה כולה, בכל איסורים שבתורה. אם יש טעם של האיסור בהיתר, ההיתר הזה נאסר. אז אם כן, לרבי עקיבא נמי, שהוא ממשרת לא לומד טעם כעיקר, אלא להיתר מצטרף לאיסור, למה אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן בדף הקודם, שרק לעניין נזיר אנחנו אומרים היתר מצטרף לאיסור, למה לא לומדים לכל התורה כולה? מכאן נאמר שאתה תהיה דן, היתר מצטרף לאיסור לכל האיסורים שבתורה כולה, כמו שרבנן ממשרת למדו טעם כעיקר, לא רק לנזיר, אלא לכל התורה כולה, כך רבי עקיבא שממשרת לומד היתר מצטרף לאיסור, שלא ילמד רק לנזיר, אלא ילמד לכל התורה כולה. שאלה מאוד מאוד גדולה. אז רב אשי אמר לי, אני אגיד לך למה רבי עקיבא שממשרת לומד היתר מצטרף לאיסור, לא אומר שלומדים לכל התורה כולה שיותר מצטרף לאיסור, אלא רק לעניין נזיר. מכיוון שהדין הזה של יותר מצטרף לאיסור שלומדים לעניין נזיר, לא נאמר רק בנזיר, אלא זה נאמר גם לעניין קורבן חטאת, שגם שם אומרים יותר מצטרף לאיסור. התורה כותבת את הדין הזה של יותר מצטרף לאיסור גם לעניין נזיר וגם לעניין חטאת, כמו שמיד נראה, מה התורה מדברת יותר מצטרף לאיסור לעניין חטאת. אבל משום דהווה, נזיר וחטאת שני כתובים הבאים כאחד, שמלמדים דבר אחד. וברגע שהתורה כותבת דבר אחד בשני מקומות, זה אומר שדווקא בשני מקומות האלה זה נאמר, ואין מלמדים למקום אחר. כי אם התורה הייתה רוצה שנלמד את הדין הזה לכל התורה כולה, כמו כאן, אם התורה הייתה רוצה שמנזיר נלמד היתר מצטרף לאיסור לכל התורה, היא הייתה צריכה לכתוב את זה רק לעניין נזיר, והיינו לומדים לחטאת גם, ולשאר התורה כולה גם כן, מנזיר. למה התורה כותבת היתר מצטרף לאיסור בנזיר ובחטאת? כדי להגיד שאם לא שהיה כתוב מפורש גם בנזיר וגם בחטאת, לא הייתי לומד אחד מהשני, אלא דווקא בשני, אלא אנחנו לומדים דווקא בשני המקומות האלה ולא במקומות אחרים. מבארת הגמרא, איפה עוד למדנו, איפה למדנו לעניין חטאת שיותר מצטרף לאיסור? מילא נזיר אדם הרן, כבר למדנו, מזה שכתוב משרת ענבים לא יאכל, הנזיר, שהנזיר שורה פת בתוך יין, ויש כאן בפת גם יין וגם פת, היתר מצטרף לאיסור, ואם הוא אוכל כזית תהיה חייב הנזיר. אבל חטאת מהי היא? איפה מצאנו לעניין קורבן חטאת שיותר מצטרף לאיסור? דתניא ברייתא, הפסוק אומר לעניין קורבן חטאת, כל אשר ייגע בבשרה יקדש. כתוב, כל דבר שנוגע בבשרה של הקורבן חטאת, מתקדש. תמיד אנחנו יודעים שאחד שנוגע בטומאה נטמא. אבל איפה שמענו דבר כזה שאחד שנוגע בדבר קדוש מתקדש? מה, אם אני אגע נאמר באבנים של הכותל אני נהיה קדוש? אם נוגעים בקורבנות מתקדשים? נהיים בקדושת הקורבן? איפה שמענו דבר כזה? יכול הייתי לחשוב שאם יש חתיכת בשר רגילה של חולין, שנגע בחתיכת בשר של קודש, של קורבן חטאת, אז החולין הופך להיות גם כן קדושה בקדושת חטאת. ואפילו שלא בלעה מהחטאת, לא נבלע בבשר של החולין, בכל זאת הבשר של החולין יצא מי שהוא נגע בחטאת, הוא קיים מה שכתוב, כל אשר ייגע בבשרה יקדש, והבשר של החולין יתקדש. אפילו לא בלע, תלמוד לומר, כל אשר ייגע בבשרה, בתוך בשרה יקדש, עד שיבלע בבשר, שהבשר של החולין צריך לבלוע מהחטאת כדי שהבשר של החולין יתקדש. ואז מה יקרה לו? יקדש להיות כמוה, שהבשר של החולין יהיה כמו החטאת ממש. שאם החטאת היא פסולה, פסולה היא, גם החתיכה שבלעה מהחטאת, גם היא תיפסל, ואם החטאת כשרה היא, תאכל החתיכה שבלה מהחטאת כחמור שבה, כמו החומר של דיני חטאת. בכל אופן, רואים מפה שאם נבלה מהחטאת בבשר של החולין, הבשר של החולין הופך להיות כמו חטאת. לפני שנדבר כאן לעניין היתר מצטרף לאיסור, נשלים את דבריו של בעל התניא לאותו יהודי. אומר הבעל התניא, תראה את ההבדל. כשאדם נוגע בטומאה, הוא נטמא. כשבשר של חולין נוגע בטומאה, נטמא. אבל כשהוא נוגע בקדושה, הוא לא נטמא. הוא לא מתקדש. בשביל שהקדושה תשפיע על החולין, צריך שיבלע בחולין מהקדושה. לא מספיק שהחולין נגע בקדושה. אנחנו רואים מפה, יכול להיות חתיכת בשר. בשר רגיל, מהאטליז. אם הוא נוגע בשרץ, ברגע הוא נטמא. אבל אם הוא לא היה נוגע בשרץ, אלא הוא היה נוגע בקורבן חטאת, הוא לא היה כל כך מהר מתקדש. אתה יודע מתי החתיכת בשר של האטליז הייתה מתקדשת מהחטאת? רק אם נבלה מהחטאת בתוך החולין. אומר הבעל התניא לאותו תלמיד, אתה מסובב אצלי כבר תקופה ארוכה, ואתה שואל איך לא נהיית התלמיד שלי? איך לא נהיית פה מבין החבורה? איך לא התקדשת? ואתה אומר לי, אל תדאג, אתה גם כן, כשאתה מסתובב עם אלה הפוחזים, אתה לא תתקלקל מהם, זה לא דומה. כי בשביל להתאמם מאותם אנשים ריקים, מאותם פוחזים, מספיק לגעת. מגע קל כבר מדרדר את האדם אל פי פחת. אבל בשביל להתקדש, לא מספיק להסתובב ליד אנשים צדיקים. צריך להתחבר אליהם בכל מיני חיבור, כדי שיבלע ביהודים מקדושת הקודשים, ורק אז הוא מתקדש להיות כמותה. בכל אופן, זה הבעל התניא לימד לאותו תלמיד, וזה גם כן מוסר השכל גדול, יסוד מפורסם מאוד בשם הבעל התניא, שבשביל להתאמה מספיק מגע עם תומה, אבל בשביל להתקדש צריך שיבלע בחולין מהקדושה, ורק אז הבן אדם יכול להתקדש. בכל אופן, אנחנו למדים לעניין קורבן חטאת, שנבלע ממנה בבשר חולין, שאם בחלק מהבשר חולין נבלה מקורבן החטאת, ובחלק אחר מהבשר חולין לא נבלה מהחטאת, ובן אדם הלך אכל כזית, חלק מהחולין שנבלה בו מהקודשים, מהקורבן חטאת, וחלק מהחולין שלא נבלה בו מהקורבן חטאת. אז יש כאן סוג של היתר עם איסור. יש כאן את היתר עם האיסור. אז אם אנחנו יודעים, למשל, על קורבן חטאת שנפסלה ונבלה ממנה בבשר של חולין, אבל אדם הלך אכל חצי כזית מהבשר החולין שנבלה ממנה החטאת הפסולה, וחצי כזית מהבשר שלא נבלה ממנה החטאת הפסולה, הוא יהיה חייב. אז אם כן, לומדים מפה שהיתר מצטרף לאיסור. הבשר של החולין שנבלה ממנו קודשים עם הבשר של החולין שלא נבלה ממנו מהקודשים מצטרפים זה עם זה, שאם האדם אכל כזית הוא יהיה חייב. אם כן, זה הסיבה שלפי דבריו של רבי עקיבא לא לומדים יותר מצטרף לאיסור לכל התורה כולה, כי התורה כותבת את זה רק לעניין נזיר וחטאת, כדי ללמד אותנו שדווקא שם יותר מצטרף לאיסור ולא בכל התורה כולה. שאלת הגמרא, ורבנן נמי, לכאורה נגיד שלפי דעת רבנן, ילמדו כמו שהם למדו לעניין נזיר, מזה שכתוב משרת, שטעם כעיקר, הם לא לומדים יותר מצטרף לאיסור, אלא טעם כעיקר, שאם טעם של יין נכנס במים, יש למים דין של יין, ואם הנזיר ישתה מזה יהיה חייב. אז לכאורה גם לעניין חטאת, הם ילמדו מזה שכתוב שאם נבלה מהקורבן חטאת בבשר של חולין, אז החולין הופך להיות כמו החטאת. אז מפה הם ילמדו גם כן לטעם כעיקר, שהטעם של החטאת הוא כמו העיקר. אז גם אם כן, איך הם לומדים, כשחכמים לומדים טעם כעיקר, הם לא לומדים את זה רק לעניין נזיר, הם כן לומדים את זה לכל התורה כולה. למה? אולי נאמר שנזיר וחטאת הם שני כתובים הבאים כאחד, והם מלמדים לכל התורה. ורבנן נמי נעביר נזיר וחטאת, שני כתובים הבאים כאחד, ששניהם מלמדים טעם, שהטעם הוא כמו העיקר. אם יש בחולין טעם של איסור, אז זה כמו שיש בו את האיסור בעצמו. אז שזה יהיה שני כתובים הבאים כאחד, והם למדים לכל התורה. דווקא לעניין נזיר ולעניין חטאת, אנחנו אומרים שהטעם זה כמו עיקר האיסור, אבל בכל התורה כולה לא. תרץ את הגמרא, למה אנחנו אומרים ששני כתובים הבאים כאחד לא מלמדים לכל התורה כולה? כי אם התורה הייתה רוצה ללמד לכל התורה כולה, לא הייתה צריכה לכתוב את זה בשני מקומות. אתה כותבת את זה במקום אחד, ומשם היינו לומדים לכל התורה. זה שהיא כותבת במקום אחד ובמקום נוסף, למה הייתי צריכה לכתוב את זה במקום נוסף? היינו לומדים את זה מהמקום הראשון, אלא זה מלמד שדווקא בשני המקומות האלה ולא בכל התורה כולה. אבל זה דווקא אם התורה לא הייתה חייבת לכתוב את זה במקום השני, אלא היה המקום השני יכול ללמד מהמקום הראשון. אבל אם לא היה כתוב במקום השני, לא היינו לומדים את זה מהמקום הראשון, כי היה לנו איזושהי פרחה מסוימת, אז זה מובן למה התורה כתבה את זה פעמיים, כי הייתה חייבת לכתוב את זה פעמיים, כי מקום אחד לא יכול ללמוד מהמקום השני. אז אם כן, זה כן עדיין יכול ללמד לכל התורה כולה. זה מה שאומרים רבנן. אנו מצרח צריכי. גם מה שכתוב טעם כעיקר לעניין נזיר וגם לעניין חטאת, צריכים את שניהם, הם לא לומדים אחד מהשני. לכן לא תקף כאן הכלל של שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים. ולכן אומרים רבנן שממשרת לומדים טעם כעיקר לכל התורה כולה. גמר עכשיו תבר למה לפי רבי עקיבא לא צריכים לכתוב את זה פעמיים את הדין של יותר מצטרף לאיסור לפי שיטתו, ולפי רבנן כן היו צריכים לכתוב בשני המקומות את הדין של טעם כעיקר לפי שיטתם. ורבי עקיבא, לפי דעתו, לא צריכים לכתוב פעמיים. כי מה היא צריכי? שמה צריכים לכתוב פעמיים שיותר מצטרף לאיסור גם לעניין נזיר וגם לעניין חטאת? בישלמה, היא כתב רחמנה רק בחטאת, שחתיכת בשר של יותר מצטרף, עם חתיכת בשר שנבלע ממנו מהחטאת עם איסור, לא גמר נזיר מיני. לא היינו לומדים שגם נזיר ששתה, שאכל פת עם יין, וביין עצמו אין כזית, לא היינו לומדים שיותר מצטרף לאיסור מקורבן חטאת. למה? דחולין מקודשים, לא גמרינה. נזיר זה חולין. לעומת זאת חטאת זה קודשים. קודשים זה יותר חמור. אז זה לא מלמד חולין שזה יותר קל. אם יש חומרה בדבר החמור, זה לא אומר שיש את החומרה גם בדבר הקל. אלא, לכתוב רחמנה רק בנזיר. היה מספיק שיהיה כתוב משרת בנזיר, כדי ללמד שהיתר מצטרף עם איסור, שאם שרית הפת של היתר ביין של איסור, אז היתר מצטרף עם האיסור, אם הנזיר אכל כזית, מהפת והיין הוא יהיה חייב. ומזה תלמד גם לעניין חטאת, שיותר חמורה, שכל שכן שיתר מצטרף לאיסור, תהי חטאת ותגמור מיני. דה כל איסורים שבתורה כגמר מנזיר, אפשר ללמוד כל איסורים שבתורה מנזיר. מזה שהתורה לא הסתפקה בזה שכתוב משרת לעניין נזיר, אלא כתבה את זה גם לעניין חטאת שיותר מצטרף לאיסור. זה בא ללמד שדווקא בשני המקומות האלה יותר מצטרף לאיסור, אבל בכל התורה כולה לא אומרים את הכלל הזה. לעומת זאת, ורבנן, שהם סוברים שכן אפשר ללמוד ממשרת לכל התורה כולה, אמרי לך, מצרח צריכי, צריכים לכתוב גם לעניין חטאת וגם לעניין נזיר. ואף אחד מהם הוא לא מיותר, כדי להגיד שזה שני כתובים הבאים כאחד שלא מלמדים לשאר המקומות. כי זה לא שני כתובים הבאים כאחד, זה שני כתובים הבאים כל אחד בפני עצמו. אי אפשר ללמוד אחד מהשני. אף אחד מהם לא מיותר, כי כל אחד מלמד משהו אחר. חטאת, מה שכתוב, שכל הנוגע בבשרה יקדש, שהחולין מתקדש גם כן מהקדושה של הקודשים, ואם אדם יאכל חצי כזית מהבשר של החולין שנבלע בו קודשים, וחצי כזית מהבשר של החולין שלא נבלע בו קודשים, הוא יהיה חייב. זה נאמר לעניין חטאת להיתר מצטרף לאיסור. לא לעניין טעם כעיקר, לעניין היתר מצטרף לאיסור. שהחתיכת בשר של היתר מצטרפת עם החתיכת בשר של האיסור, שביחד מצטרפים לכשיעור, שהוא יהיה חייב. ובאמת, היתר מצטרף לאיסור, לפי דעת רבנן, נאמר רק לעניין חטאת. אבל זה לא מלמד לכל התורה כולה. אני שואל את השאלה למה? מכיוון שזה נאמר לעניין קודשים, וקודשים זה חמור יותר משאר הדברים. חולין מקודשים לא גמר, לא לומדים. לכן, בכל איסורי תורה, אין יותר מצטרף לאיסור לפי דעת רבנן. ומה שכתוב משרת לעניין נזיר, הם לומדים מזה לא ליתר מצטרף לאיסור, אלא ליתן טעם כעיקר, כמו שאמרנו, שהם שורים ענבים בתוך מים, והמים קיבלו את הטעם של הענבים, גם אם תוציא את הענבים החוצה, ובמים עכשיו אין שום חלק מהענבים, אבל רק טעם יש, אז בכל זאת אומרת התורה ממשרת, שהנזיר יהיה חייב משתה מהמים האלה. וממשרת אם כן לומדים רק ליתן טעם כעיקר, ואז זה המקום היחיד בתורה שלומדים ליתן טעם כעיקר, זה לא שני כתובים הבאים כאחד, לא, לעניין חטאת לומדים יותר מצטרף לאיסור, ולעניין נזיר לומדים משהו אחר, לומדים ליתן טעם כעיקר. עכשיו, נזיר זה לא קודשים, אז מנזיר כן אפשר ללמוד לכל התורה כולה, ומכאן אתה באמת דן קל וחומר לכל התורה כולה שטעם כעיקר. רבי עקיבא, הוא סובר שמשרת לא לומדים ממנו טעם כעיקר, אלא לומדים ממנו יותר מצטרף לאיסור. טעם כעיקר הוא לומד מקום אחר, כמו שראינו בדף הקודם, הוא לומד את זה מהבליות שיש בכלים, שהתורה אומרת שצריך להכשיר את זה, אם יש בליות של בישולי נוכרים, רואים שאפילו שזה רק טעם, בכל זאת זה כמו העיקר, וצריך להכשיר את הכלים האלה. בכל אופן, הוא לא לומד טעם כעיקר ממשרת. מה הוא לומד ממשרת? יותר מצטרף לאיסור, שהפת מצטרפת עם היין, שאם נזיר אכל כזית מפת ויין ביחד הוא יהיה חייב. אז אם כן כתוב כאן, יותר מצטרף לאיסור גם לעניין חטאת וגם לעניין נזיר. התרווי הוא ליותר מצטרף לאיסור בשני המקומות. לומדים יותר מצטרף לאיסור, זה כתוב בשני מקומות. אבל הוא שני כתובים הבאים כאחד. הדין הזה של יותר מצטרף לאיסור נאמר בשני מקומות, שני כתובים הבאים כאחד, והכלל הוא, כל שני כתובים הבאים כאחד הם מלמדים. לכן, דווקא לעניין חטאת ונזיר, יותר מצטרף לאיסור, אבל בכל התורה כולה אין יותר מצטרף לאיסור לפי דעתו של רבי עקיבא. שואלת הגמרא, אמר לי רבה של רב כהנא, אלא עד איתניא, ברייתא לעניין הפסוק שכתוב בנזיר, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג, שזה הכוונה קליפות של ענבים, גרעינים של ענבים, לא יאכל. הפסוק הזה שאומר מכל אשר יעשה מגפן היין, שהוא כולל את כל סוגי הדברים שנעשה מגפן היין שאסורים לנזיר, לימד על כל איסורי נזיר שמצטרפים זה עם זה לשיעור כזית. אם הוא אוכל קצת מחרצנים, קצת מזג, והכל יחד זה מגיע לשיעור כזית, הנזיר יהיה חייב. שאלת השאלה, שמה צריכים פסוק שילמד את זה? הרי אשת, לפי דעתו של רבי עקיבא, אפילו איסור ויתר מצטרפים לכזית. אם יש כאן פת ויין הם מצטרפים לכזית, אז כל שכן כשיש שני סוגים של דברים מגפן היין, ודאי שהם מצטרפים. אם לחם מצטרף עם יין לחייב אותו בכזית את הנזיר, אז כל שכן ששני סוגים של דברים שיוצאים מגפן היין, ודאי שהם מצטרפים. איסור ואיסור מבעיה, צריך ללמד אותנו ששניהם עשויים מגפן היין הם מצטרפים. בשמה צריך פסוק מיוחד ללמד את זה. אמר לי, אז רב כהנא ענה לרב אשי, יש הבדל. כשאיסור ויתר מצטרפים, זה דווקא כשהוא אכל אותם בבת אחת. אם הנזיר אוכל כזית, פת ויין ביחד, אז זה מצטרף לכזית ויהיה חייב. לעומת זאת, כשזה איסור ואיסור, הם מצטרפים גם כשהוא אוכל את זה בזה אחר זה. אם הוא אוכל קודם כל חרצנים ואחרי זה זג, ואתה מצטרף את שניהם יחד לכזית, הם מצטרפים זה עם זה אפילו כשהוא לא אכל את זה בבת אחת. וזה ההבדל בין היתר ואיסור לבין שני סוגי איסורים, ששני סוגי איסורים, גם אם זה לא בבת אחת, בכל זאת הוא יהיה חייב. אנחנו עוברים לדברי המשנה. בזמנם, בזמן התנאים, היו יכולים להשתמש עם בצק גם בשביל לחזק כלי, בשביל לסתום חורים שבכלי. אומרת על זה המשנה, חתיכת בצק של חמץ, שנמצא בסדקי הערבה, בסדקים שסתמו עם זה סדקים בקערה של חמץ. אם יש כזית מהבצק של חמץ במקום אחד, חייב לבאר את אותו חתיכת עיסה, להוציא אותה מהסדק ולבאר אותה בביור חמץ לפני פסח. ואם לא, אם זה פחות מכזית, בטל במיעוטו. לא צריך לבאר את החתיכת חמץ הזאת. כמובן שלא ישתמש עם הכלי הזה בפסח, אבל לא צריך לבאר את החתיכה הזאת, אלא אחרי פסח אי אפשר להשתמש עם הכלי עם החתיכת בצק שסותמת את הנקב. וכן אומרת המשנה לעניין הטומאה, אותו דבר. אם מקפיד עליו והוא רוצה להוריד את החתיכה הזאת מהכלי, אז זה חוצץ. ואם רוצה בקיומו, אם הוא נהנה שיש את החתיכה הזאת בכלי, והוא נהנה מזה שזה סותם לו את הנקב, הרי הוא כעריבה עצמה וזה לא חוצץ. הגמרא תבאר בדיוק לאיזה דין זה נאמר לעניין טומאה, שאם רוצה בקיומו, אז הוא לא חוצץ, ואם אינו רוצה, הוא מקפיד עליו, אז הוא כן חוצץ. בכל אופן, אנחנו חוזרים לדין הראשון שנאמר במשנה, שאם יש כזית במקום אחד של בצק שסותם את הנקב, את הסדקים של הכלי, וזה במקום אחד, חייב לבאר, ואם זה פחות מכזית במקום אחר, מקום אחד לא חייב לבאר. אמר על זה רב יהודה, אמר בשם שמואל, לא שנו שאם יש כזית מקום אחד של בצק חייב לבאר לפני פסח, אלא כשהוא נמצא במקום שאין עשויים לחזק. כרגע הגמרא מביאה שני חלקים בכלי. יש את שולי הכלי למטה, שזה אם יש שם נקב, אז כל מה שבכלי דולף החוצה, אז זה עשוי לחזק כשסותמים את זה עם איזה חתיכת בצק, ויש את הדפנות של הכלי, שהמקומות האלה, הגמרא קוראת להם מקום שאין עשוי לחזק. מקום הדפנות של הכלי, שאם שם הוא סותם, אז זה פחות, פחות צריכים את הסתימה הזאת. אז לא שנו שאם יש כזית מקום אחד צריך לבאר, אלא כשהוא נמצא במקום שאין עשויים לחזק, כשזה נמצא בדפנות, שזה לא עשוי להחזיק את המים שבקערה. הדפנות. אבל אם זה נמצא בשולי הכלי למטה, במקום שעשויים לחזק, שזה עשוי להחזיק את המים שלא ידלפו מהנקב למטה, אז אפילו אם יש שם כזית שלם של עיסה, אינו חייב לבאר את העיסה הזאת מלפני פסח. כי בוודאי הבעלים ביטל את החתיכת בצק שתישאר שם בנקב ותסתום את הנקב. לכן הוא הופך את זה לחלק מהכלי, ולא, אין לחמץ הזה שם של אוכל. ולכן, אמנם בפסח לא תוכל להשתמש עם הכלי הזה למצה כמובן, אבל אתה יכול לשמור את הכלי הזה לאחרי פסח, ואחרי פסח להשתמש עם העיסה הזאת. מדייקת הגמרא, מכלל דבריו של שמואל אנחנו מוכיחים, די בפחות מכזית, אם יש לי בצק פחות מכזית מקום אחד, אפילו אם הוא נמצא בדפנות של הכלי, במקום שאין עשוי לחזק, אינו חייב לבאר. למה? כי פחות מכזית אין בו חשיבות, לא צריך לבאר אותו לפני פסח. היא קדמת נילה, יש כאלה ששונים את דבריו של שמואל על הסיפה של המשנה. כתוב שם, ואם לאו, אם אין כזית של עיסה במקום אחד, אז בטל במיעוטו, ולא צריך לבאר. על זה אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, לא שנו שאם זה פחות מכזית העיסה הזאת לא צריך לבאר, אלא כשהוא נמצא במקום העשוי לחזק, דווקא אם הוא נמצא בשולי הכלי. אבל אם הוא נמצא במקום שאין עשוי לחזק, אם הוא נמצא בדפנות הכלי, חייב לבאר אפילו אם הוא פחות מכזית, הוא לא בטל. ואם יש לך פה בצק שסותם את הנקב בדפנות של הכלי, כן צריך לבאר אותו אפילו שהוא פחות מכזית. מזה אנחנו מדייקים, ולפי הלשון השני, מכלל, אם זה היה כזית שלם של עיסה, לא משנה איפה הכזית נמצאת, גם אם זה נמצא בשולי הכלי למטה, אפילו במקום העשוי לחזק, חייב לבאר. כיוון שזה כזית שלם הוא חשוב, הוא לא יהיה בטל. מביאה הגמרא, בעצם היינו פה שני לשונות, בדברים האלה של שמואל. והחילוק הוא מה יהיה הדין, למשל, לעניין כזית שלם, אם הוא נמצא בשולי הכלי. לפי הלשון הראשון, אם זה בשולי הכלי, אפילו אם זה כזית שלם, אין צריך לבאר. ולפי הלשון השני, אם זה כזית שלם, לא משנה איפה זה נמצא, בכל מקרה צריך לבאר, גם אם זה נמצא בשולי הכלי. מביאה הגמרא, תניא, יש ברייתא כמו הלשנה קמא, כמו הלשון הראשון של שמואל, ותניא כלשנה בתרא, גם כמו הלשון השני של שמואל. והגמרא מביאה את הברייתות. תניא כלשנה קמא. בצק שבסדקי הרבה הוא סותם את הסדקים של הכלי, של הקערה. אם זה נמצא במקום העשוי לחזק, אם זה נמצא למטה בשולי הכלי, אינו חוצץ. את אם הכלי נטמע והוא בא להטביל את הכלי, אם יש כאן בצק שסותם איזשהו נקב ואיזשהו סדק מסוים, והבצק עשוי בשביל לסתום את הסדק ההוא, אתה לא צריך להוריד את הבצק לפני שאתה טובל את הכלי. למה? זה לא נחשב חציצה, כי זה חלק מהכלי. וכן, אינו עובר עליו בפסח, כי הוא בטל לגבי הכלי, כי זה נמצא במקום שהוא עשוי לחזק, זה נמצא בשולי הכלי. ובמקום שאין עשוי לחזק, לעומת זאת, אם הבצק נמצא בדפנות של הכלי, אז הוא כן חוצץ, העיסה הזאת, וכן עובר, וצריך לבאר את זה לפני פסח. וכאן אומרת הברייתא, במה דברים אמורים שהוא חוצץ, העיסה הזאת, הבצק הזה, וכן שהאדם עובר בפסח, אם יהיה לו את הבצק הזה בפסח, זה, וכשזה מדובר דווקא במקום שאינו עשוי לחזק, בדפנות של הכלי, כן, אמרנו שאם זה במקום עשוי לחזק, הוא עובר. אם זה במקום שאינו עשוי לחזק, הוא עובר. אם זה בדפנות של הכלי, אם יש שם עיסה, אומרת הברייתא שהאדם צריך לבאר את העיסה הזאת, כי הוא עובר על זה בפסח. ואם זה נמצא בשולי הכלי, הוא לא עובר. איזה גודל של בצק מדובר? דווקא בכזית. אבל אם יש כאן בצק פחות מכזית, אפילו אם הוא נמצא בדפנות הכלי, במקום שאין עשוי לחזק, אינו חוצץ, כשרוצים לטבול את הכלי, זה לא נחשב חציצה, ואינו עובר על זה בפסח. רואים ממש כמו הלשון הראשון, בדבריו של שמואל, שאם יש כאן כזית שלם, של בצק, חמץ, אז תלוי איפה הוא נמצא. אם הוא נמצא בשולי הכלי, זה לא עובר עליו, ואם הוא נמצא בדפנות הכלי, הוא כן עובר עליו. אבל אם זה פחות מכזית, אז אפילו אם זה נמצא בדפנות של הכלי, אינו עובר עליו, ממש כמו לשון הראשון של שמואל, כך כתוב הברייתא בצורה מפורשת. ויש ברייתא אחרת, כי לישנה בתרא, כמו הלשון השני של שמואל. אומרת הברייתא, בצק שנמצא בסדקי ערבה, זה סותם סדקים שבקערה. אם הבצק נמצא במקום עשוי לחזק, אם זה נמצא בשולי הכלי למטה, אינו חוצץ. אם זה נטמע והוא בא לטבול את הכלי, הוא לא צריך להוריד את הבצק הזה, זה לא נחשב חציצה, זה חלק מהכלי. ואינו עובר עליו בפסח. הוא יכול להשאיר את זה, הוא אמנם לא להשתמש עם זה, ולהשתמש עם זה אחרי פסח. אבל אם העיסה נמצאת במקום שאינו עשוי לחזק, זה נמצא בדפנות של הכלי, אז זה ודאי חוצץ, צריך להוריד את הבצק הזה לפני שטובל את הכלי. ואם זה בפסח עובר עליו, במה דברים אמורים? שבמקום שזה עשוי לחזק, דהיינו בשולי הכלי, זה לא חוצץ, ואינו עובר עליו. זה דווקא אם זה עיסה פחות מכזית, אבל אם זה כזית שלם, אפילו אם זה נמצא למטה בשולי הכלי למטה, בתחתית של הכלי, במקום העשוי לחזק, חוצץ, צריך להוריד את זה אם אתה בא לטבול את הכלי, ועובר עליו בפסח. רואים לפי לפי הברייתא הזאת, כמו הלשון השני של שמואל, שאין דבר כזה, כזית שלם של בצק, שלא עובר עליו. גם אם זה נמצא בשולי בתחתית הכלי, עדיין עובר עליו. עכשיו, בסדר, כששמואל יש לו שני לשונות, אנחנו יכולים לקבל את זה. יש ברייתא שעוזרת ללשון הראשון, וברייתא שעוזרת ללשון השני, בסדר. אבל הבעיה ששני הברייתות האלה סותרות. ברייתא אחת אומרת, למשל, שאם יש כזית של בצק, של חמץ, בשולי הכלי, למטה, בתחתית של הכלי, זה עובר עליו, וברייתא אחת אומרת שלא עובר עליו, והברייתא סותרות אחת את השנייה. אמר רב הונא, סמי קילתא מקמי חמירתא. תמחוק את הברייתא הראשונה שמקלה, שאפילו כזית שלם של בצק, אם נמצא למטה בתחתית בשולי הכלי, והוא עשוי לחזק, זה לא, הוא לא עובר עליו. תמחוק את הברייתא הזאת מפני הברייתא השנייה שמחמירה וסוברת שלעולם, אם יש לך כזית שלם של בצק, של חמץ, אין דבר כזה שאינו עובר עליו. רב יוסף אמר, מה פתאום? למה להגיד שמוחקים את הברייתא שמקלה? מה פתאום? תנאי שקלת מעלמא וכי לקחת מהעולם את כל התנאים? וכי אין תנא שסובר כמו הברייתא הראשונה? תנאי היא, יש בזה מחלוקת תנאים, הנה אני אוכיח לך את זה. דתניא, הפת שאיפשה, מאופשת, היא לא ראויה לאכילת אדם. חייב לבאר אותה. למה? הרי זה לא ראוי לאכילה. מפני שראוי לשוחקה, לפת הזאת, ולחמה בה, להחמיץ איתה, כמה עיסות אחרות. וזה נחשב כמו שאור, זה דעת התנא הראשון בברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, במה דברים אמורים שחייב לבאר אותה כשהיא במקוימת לאכילה? מיעדים את הפת הזאת לצורך אכילה. אז אתה יכול להגיד, שמה, אני מעוניין להשתמש עם זה להחמיץ עיסות אחרות. זה עדיין נמצא במטבח. זה מיועד לצורכי אכילה. אבל קופת של שעור, גוש של בצק של שעור, שייחדה לישיבה, הוא עשה את זה כיסא. מפעל שהלך והמציא סוג של המצאה, שהופכים, לוקחים רעיתים, עושים את זה מבצק. איזשהו תהליך כימי או לא יודע מה, לוקחים בצק והופכים את זה לכיסאות, הופכים את זה לכל מיני דברים. אם בזמנם היו משתמשים עם בצק, מקשיחים אותו והופכים אותו לכיסא. אז אם לקחו חתיכת בצק והפכו אותה לכיסא, קופת, שעור, שהיחדה בעליה לישיבה, בטלה מתורת שעור, זהו. כבר לא נחשב חמץ הדבר הזה יותר. הוא נחשב כלי, ואפשר להשאיר אותו בפסח. עכשיו, מדייק את הגמרא. מי דאמר רבי שמעון בן אלעזר, שאם יש פה חתיכת עיסה מאופשת, שמייחדים אותה לא בשביל להחמיץ עיסות אחרות, ולא בשביל אכילה, אלא בשביל ישיבה, אז הוא אומר שהיא בטלה מתורת צהור, מכלל דתנא קמא חולק עליו, והוא סבר שלא בטלה. עלמא, כסבר תנא קמא, כל כזית של חמץ, אפילו אם היא לא מיועדת לאכילה, אלא אף אגב זה מבטל מאכילה, לא בטיל, הוא חייב לבאר את זה. אז אפשר לומר שהברייתא הראשונה שסוברת, שאם זה כזית, והוא לא, כזית של עיסה של חמץ, שהוא לא מייעד אותה לאכילה, אלא הוא סותם עם זה סדק בקערה, במקום, בתחתית הקערה, במקום העשוי לחזק, זה שזה בטל, זה כמו דבריו של רבי שמעון בן אלעזר, שמקל, והברייתא השנייה, שמחמירה וסוברת שלעולם כזית של בצק, של חמץ, לא בטל, זה נאמר כמו תנא קמא. אמר לי אביי, לרב יוסף שתירץ את התירוץ השני, תירץ את הסתירה בכזית, שיש ברייתא אחת שאומרת שאם יש כזית, אפילו אם זה בתחתית של הכלי, במקום עשוי לחזק זה לא בטל, ברייתא אחרת אומרת שאם זה בתחתית של הכלי, במקום עשוי לחזק, זה בטל. אבל פחות מכזית, יש סתירה גם כן. אם יש חתיכת בצק שסותמים איתו את הדפנות של הכלי, במקום שאינו עשוי לחזק, מי תירצת וכי תירצת את הסתירה? ברייתא אחת אומרת שזה לא בטל, ושזה עובר עליו בפסח, וברייתא אחרת אומרת שלא עובר עליו בפסח. אלא הבאה הם תרץ הסתירות בין הברייתות בצורה הבאה. שתי הברייתות נשנו כמו דבריו של רבי שמעון בן אלעזר היא, שלפי דעתו אם אדם לוקח חתיכת בצק של חמץ, והופך אותה מאכילה, הופך אותה לצרכים אחרים כמו לישיבה, זה בטל מתורת חמץ, אפילו כזית שלם. ולא קשיא בכל זאת סתירה בין שני הברייתות. הברייתא הראשונה שאומרת שבדפנות של הכלי, במקום שאין עשוי לחזק, אז אם יש פה פחות מכזית של בצק, זה בטל, אבל כזית שלם לא בטל כשזה בדפנות של הכלי. כאן הכוונה במקום לישה. לפי התירוץ של הבאיה, מחלקים את הקערה לשלושה חלקים. יש את התחתית של הקערה, שהיא מקום עשוי לחזק, שהמים לא ידלפו למטה. יש את הדפנות של הקערה, ששם זה מקום שאין עשוי לחזק, אבל עדיין זה מעמיד את את מה שיש בתוך הקערה. ויש את השפה למעלה של הקערה, שזה לא עשוי אפילו לא להעמיד את המים. זה דרגה הרבה פחות שצריכים שם לחזק. אז זה מה שהוא אומר. יש מקום לישה ויש שלא במקום לישה. המקום לישה זה הדפנות של הכלי, אבל במקום של העיסה. הדפנות של הכלי למטה, חלק התחתון של הדפנות. לא בתחתית של הכלי למטה, אלא בתחתון, בחלק התחתון של הדפנות. שם, אם יש לך פחות מכזית של עיסה של בצק, אתה לא חייב לבאר את זה. כי זה כי הבצק הזה צריך אותו בשביל הקערה, כדי לסתום את הנקב. אז מכיוון שזה פחות מכזית, זה בטל הקערה. וכזית שלם, שהברייתא אומרת, שרק במקום העשוי לחזק ובטל, זה נאמר בתחתית הקערה. זאת אומרת ככה, בתחתית הקערה למטה, בשולי הקערה, אפילו כזית שלם של עיסה, אומרת הברייתא הראשונה, שלא צריך לבאר. מה שכתוב שרק פחות מכזית לא צריך לבאר, נאמר בדפנות הקערה, אבל במקום שצריך את ה... במקום לישה, דיינו, במקום שהבצק נמצא בדרך כלל בתוך הקערה. ולעומת זאת, מעל המקום שבדרך כלל הבצק נמצא, שזה שפת הכלי, שם אפילו פחות מכזית של בצק, אם יש שם, צריך לבאר. וזה מה שאומר, הברייתא השנייה שאומרת, במקום שאינו עשוי לחזק, אפילו פחות מכזית, אינו בטל ועובר עליו, צריך לבאר אותו. מדובר שלא במקום לישה, התכוונה לשפת הכלי, למעלה, ששם העיסה לא מגיעה. שם באמת צריך לבאר כל חתיכת חמץ, אפילו אם זה פחות מכזית. אבל גם הברייתא השנייה מודה שבשולי הקערה, בתחתית של הקערה, אפילו אם יש פה חתיכת בצק כזית של חמץ, לא צריך לבאר אותו. כמובן שבפסח לא נשתמש בו, אבל לא צריך לבאר אותו, אפשר להשתמש בו אחרי פסח. זאת אומרת, בעצם שתי הברייתות מסכימות שבתחתית הכלי, אפילו כזית אפשר להשאיר. בדפנות הכלי, אם זה במקום שבדרך כלל הבצק נמצא בו, בדפנות של הכלי, שבמקום הבצק, אז אם זה פחות מכזית לא צריך לבאר, כזית צריך לבאר. ואם זה מעל הדפנות, בדפנות בחלק שמעל העיסה, שלא צריך אותם בשביל להחזיק את העיסה, אז אפילו פחות מכזית צריך לבאר. ואם כן, אין פה סתירה בין הברייתות. אמר רב אשי, לבאר מה שהבאי התכוון להגיד מקום שהוא למעלה ממקום העיסה, ששם אפילו פחות מכזית צריך לבאר, לא תימה שלא במקום לישה, הכוונה בצד החיצוני, מאחורה של הכלי, אגב בדאגנה, לא, אלא הכוונה אסיף את הדאגנה, על שפת הכלי למעלה. זה הכוונה, כמו שביארנו. שאת הגמרא פשיטה. ודאי ששפת הכלי זה לא הכוונה בצד החיצוני של הכלי. מה הרבה שצריך להגיד את זה? עונה הגמרא, מהו דתימה? אילולי דבריו היינו אולי סבורים שזה כן נקרא חלק מהכלי. למה זימנה דעתי פימת אלה אתם? לפעמים הבצק צף מעל הכלי ומגיע גם לצד החיצוני של הכלי. ואולי נאמר שזה נחשב מקום לישה, כמו דפנות הכלי הפנימיות, ויהיה מותר להשאיר שם חתיכת בצק של חמץ, אם הוא פחות מכזית. לכן, כמה שמלן רבה שהיא לא, שהצד החיצוני של הכלי, אפילו חתיכה קטנה של בצק פחות מכזית, אסור לקיים בו וחייבים לבאר. אמר רב נחמן, אמר בשם רב, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שאם יש לך חתיכת עיסה, שלא מיועדת לאכילה יותר, אלא מיועדת לישיבה, קופת שעור שמייעדה לישיבה, אינו עובר עליו בפסח, אפשר להשאיר אותו בפסח, לא צריך לבאר אותה. שואלת הגמרא, הייני, וכי ככה אמר רב נחמה בשם רב, וכי ככה הם דבריו של רב, שחתיכת בצק מחדו אותה לישיבה, כמו שהיא, לא עוברים עליה בפסח? ואמר רב יצחק ברשי, אמר בשם אותו רב, שאם ייחדו חתיכת בצק לישיבה, רק אם תח פניה בטית, רק אם הוא ציפה את זה בטית, כדי לייחד את זה לישיבה, רק אז בטלה ולא עוברים עליה. תח אין, לא תח לא, לא, לא. זה לא כמו שאמרנו מקודם, סתם ככה לגבי בצק, שייחדה לישיבה כבר אינו עובר עליה. עונה הגמרא, נכון, יש באמת שתי דעות בדבריו של רב. מן דמתנה, לא מתנה. יש מחלוקת המורים בדבריו של רב. רב נחמן אמר בשם רב, שחתיכת בצק שייחדה לישיבה, כמו שהיא כבר לא עוברים עליה. לעומת זאת, רבי יצחק ברשי אמר בשם רב, שבשביל שלא יעברו על החתיכת בצק שיחדו לישיבה, צריך גם לצפות את זה בתית. והיא כדאמרי, יש כאלה גורסים בשמועה של רב אחרת, ולפי זה אין שתי דעות במחלוקת. אמר רב נחמן אמר בשם רב, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. ואמר רבי יצחק ברשי אמר בשם רב, רק אם תח פניה בתית בטלה, ואם לא תח לא בטלה. לעומת זאת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, שחתיכת בצק של חמץ שייחד אותה לישיבה, גם אם לא תחפנה ביתית, אינו עובר עליו. אז לפי הלשון השני, רב נחמן בר יצחק אומר, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, לא כמו לפי הלשון הראשון שאמר הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. ולפי זה, באמת שתי הלשונות סוברים את אותו דבר בדבריו של רב, שחתיכת בצק שייחד אותה לישיבה, עובר עליו משום בעל יראה ובעל ימצא בפסח. בשביל שהוא לא יעבור עליו, צריך לעטוף, לצפות את זה ביתית. אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, שיש כלי שהיה בו סדקים וסתמו אותם עם חתיכת בצק של חמץ. כל חתיכת בצק פחות מכזית. ויש שני חצאי זיתים, ובכל סדק שמו פחות מכזית. חצי כזית. של בצק חמץ. אבל מה? וחוט של בצק מחבר ביניהם. יש כזה מין חוט שנמשך מסתימה אחת לסתימה אחרת בקערה. שתי סתימות של חמץ. והחוט מחבר בין שתיהם. אז אם כן יש כאן כזית, החוט הזה בעיקרון, אולי הוא מחבר בין שתי החתיכות, בין שני החצאים. האם אנחנו אומרים שזה נחשב כמו אחד? תלוי. רואים, בודקים. כל שאילו ינטל החוט, אם אני מושך רק את החוט, האם יש לו כוח למשוך איתו את שתי החצאי כזית האלה של הבצק? ניטלים עמו? אז הוא מצרף אותם וחייב לבאר, כי יש פה כזית שלם במקום אחד. ואם לאו, אבל אם החוט הזה, אם אתה תמשוך אותו, הוא יקרה, הוא לא מושך את שתי החלקים של החצאי כזיתים שסותמים את הקערה, אז אינו חייב לבאר. ואמר אולה, בשביל לבאר את דבריו של רב נחמן, לא אמרן שכשהוא מושך את החוט לא נמשכים איתו שתי החצאים, אז לא צריך לבאר, אלא בעריבה, בקערה, שכל חצי כזית קבוע בסדק, והם לא יכולים להתחבר אף פעם ביחד. אבל כשיש שתי חצאי כזית בבית, חייב לבאר, גם כשאין חוט שמחבר ביניהם. זה נוגע מאוד הלכה למעשה. כשיש לאדם בבית חמץ, והוא עושה בדיקת חמץ, הוא צריך לדאוג שלא יהיה לו בבית כזית של חמץ, שלא יעבור על זה בבעל יראה ובעל ימצא. אבל אם יש לו, הוא מוצא שיש איזשהו ביסקווית פחות מכזית במקום אחד, ועוד ביסקווית פחות מכזית במקום אחר, אז הוא חייב לבאר אותם אם ביחד הם מגיעים לכזית. למה? מה הייתה? מה? או דזימנין דקנש לו, לפעמים הוא יבוא לתתה את הבית, ואז הוא יאסוף יחד את כל הלכלוך, ונפלה לגבי הדדי, ואז יתחברו ויצטרפו יחד שתי החצאים של הכזית, ויהיה פה כזית שלם של חמץ, ויעבור על זה משום בעל יראה ובעל ימצא. לכן, כשעושים בדיקת חמץ, צריך מאוד להיזהר שלא יהיה בבית, אפילו לא במקום האכילה, לא במטבח, לא בסלון, סתם בחדרים האחרים של הבית, צריך להיזהר שלא יהיה שם אפילו לא חצי כזית של חמץ. צריך להשתדל שלא יהיה בכל הבית, שלא יהיה בבית כזית של חמץ. כמובן שברגע שמבטלים את החמץ, כמו שאנחנו נוהגים לעשות היום, אז אם אין לאדם כזית מקום אחד, אז הוא כבר יצא ידי חובת בדיקת חמץ כמו שצריך. אבל בכל אופן, כאן, מן סתם מדברים פה, בלי שאדם עושה ביטול חמץ, בלי שהוא מפקיר את החמץ שיש לו בבית, הוא צריך להיזהר שבמצטבר בכל החמץ שיש לו בבית לא יהיה כזית שלם, אפילו שזה חצי פה וחצי שם, שמה כשהוא יתתה את כל הבית הם יכולים להצטרף להיות אחד. אבל זה דווקא מדובר בבית אחד. אמרו לה, באו במערבה, אם זה בית שהוא שתי קומות, בית ועלייה, חצי כזית בבית וחצי כזית בקומה השנייה, מהו? האם הם חוששים שמתחברו לכזית אחד כשיבואו לתתות את שתי הקומות? או שלא חוששים לזה. זה לא מצוי שזה ייפול בדיוק שתי החצאים זה כנגד זה, ואז יהיה פה כזית שלם של חמץ. ספק נוסף, גם אם נאמר שבבית ועלייה זה לא מצוי שמצטרפו, בית ואחסדרה. אחסדרה זה כזה חדר שאין לו קירות, אבל יש עמודים שמעמידים את התקרה. האם כשיש חצי כזית בבית וחצי כזית בחצר שם באחסדרה, בפרגול, מתחת לפרגולה של, שלפני הבית. האם פה אנחנו נאסור כשיש חצי כזית חמץ בבית וחצי כזית חמץ באחסדרה? חוששים אולי שמה יתחברו יחד כשיבואו לתתות מהבית לתוך החצר, לתוך האחסדרה הזאת, אולי הם יבואו להצטרף יחד שתי החצאים? או לא? וכן, שני בתים זה לפנים מזה. יש פה בית שדרכו נכנסים לבית פנימי יותר. בבית הפנימי יש חצי כזית חמץ, ובבית החיצוני יש חצי כזית חמץ. האם חוששים שמה הוא יבוא לתתה מהבית הפנימי לבית החיצון, ואז יצטרפו שתי החצאים לכזית אחד? בכל הספקות האלה, אומרת הגמרא, תיקו, השאלות האלה יישארו בספק, יישארו לעמוד. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, הפת שאיפשה, היא מאופשת, והיא כבר נפסלה מלאכול לאדם, אבל, והכלב עדיין יכול לאוכלה. אז פת כזאת, מטמה עדיין טומאת אוכלים כביצה. יש לה שם של אוכל, ואם היא בגודל של כביצה, והיא נטמאה, היא מטמה אחרים. אפילו, שהיא כבר לא ראויה לאכילת אדם, היא יכולה לטמא כאוכל. ונשרפת עם הטמאה בפסח. דהיינו, אם הפת הזאת היא תרומה, כהן שיש לו תרומה תאורה שהתאפשה, והיא ראויה רק לאכילת כלב, מותר לשרוף אותה ביחד עם תרומה טמאה, למרות שאנחנו מטמאים את התרומה הטהורה, מותר לשרוף אותה ביחד עם התרומה הטמאה בפסח, כיוון שהיא לא ראויה לאכילת אדם. משום רבי נתן אמרו, אינה מטמאה טומאת אוכלים. אין ללחם הזה שם אוכל. למה? כי זה לא ראוי לאכילת אדם, ואם הוא טמא, הוא לא מטמא אחרים. כי הדין הוא שאוכל מטמא אחרים, אבל אם בסתם חתיכת איזשהו גוש, אפילו אם הוא טמא, הוא לא מטמא אחרים. אפילו אם הוא בגדול של קביצה. כמן אז לעד אתנן, כמו איזה מבין השיטות נאמרה דברי המשנה שאומרת, כלל אמרו בתארות, כל מאכל המיועד לאוכל אדם, אם הוא נטמא, הרי הוא עדיין טמא, עד שיפסל מלאכול לכלב. אם הוא כבר לא ראוי לאכילת אפילו כלב רק אז הוא כבר נפסל מטומאה. כמן, לכאורה זה לא כרבי נתן, כי לפי דעתו של רבי נתן, אפילו אם הוא נפסל רק מאכילת אדם, האוכל הזה, כבר הוא לא נטמא. לכאורה זה כמו דעת, תנא קמא. הביאה הגמרא הברייתא נוספת, תנו רבנן, הריבת העבדנים, קערה ששמים במים ומעבדים באורות של העבדנים, שנתן לתוכה קמח. אם הוא נתן את הקמח לתוך הקערה תוך 3 ימים לפני פסח, כשמגיע הפסח חייב לבאר. למה? כי יש פה קמח עם מים, הקמח החמיץ מהמים, ויש לקמח הזה שם של חמץ. אבל אם הוא שם את הקמח קודם לפסח 3 ימים, אינו חייב לבאר. אם זה כבר נמצא בתוך המים 3 ימים לפני פסח, כשמגיע פסח כבר אין לחמץ הזה שם של חמץ, כי כבר התקלקל ממנו, הוא כבר התקלקל, אין עליו שם חמץ. גם אם לא שמו בו אורות עדיין. כי הכלי שמיועד לאיבוד, שמאבדים בו, יש בו כבר ריח בכלי בעצמו. לכן הוא, אחרי 3 ימים, כל הקמח והמים שהיה בו כבר התקלקל. סתם ככה, אם אתה שם מים עם קמח בכלי 3 ימים לפני פסח, כשמגיע פסח ודאי צריך לבאר, אבל כלי כזה שיש בו ריח לא טוב, שזה מאבדים בו בדרך כלל אורות, אם ישרו בו 3 ימים קמח עם מים, אז כבר בטל שם חמץ מהקמח הזה. אמר רבי נתן, במה דברים אמורים שצריך לבאר כשנתנו את הקמח לתוך המים 3 ימים, בתוך 3 ימים לפני פסח, מדובר שלא נתן לתוכה אורות, שלא שם אור בתוך הכלי הזה. אז אם זה פחות מ3 ימים שרוי קמח עם המים בתוך הכלי של העיבוד אורות, אז עדיין יש על זה שם של חמץ. אבל אם נתן לתוכה אורות, ברגע ששמת אור בתוך הקמח עם המים לעיבוד, כבר הקמח התקלקל לגמרי, ואפילו אם זה תוך 3 ימים אינו חייב לבאר את הקמח. למה? כי הקמח מקולקל בעצם לתינת האורות שבאים לאבד אותם, הריח שלהם כל כך לא טוב וזה מרכיב את כל הקמח, זה כבר לא נחשב יותר חמץ. הרבה, הלכה כרבי נתן, אפילו אם הוא נתן את האור יום אחד, אפילו אם הוא נתן את האור שעה אחת לפני פסח, כבר הקמח והמים אין להם דין יותר של חמץ, זה כבר מאוס ולא חייבים לבאר את זה לפני פסח. ועד כאן דף ממהי.